וזה גם עיקר העניין שמזכה את האדם בדין, זה כמה אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, כמה אדם חי יותר את המלכת המלך.
שיצאו
נאום,
הניבוי
את ממליכים את המלך. כל אחד בדרכו, הוא כולם ממליכים את בורא עולם, וזה עיקר העבודה שלנו, כן? אדם צריך להתרגל את זה כבר, כמה שיותר לחיות את זה, כן? לכוון יותר בעלינו לשבח, מלכותו בכל משלה, כמה שאדם יותר חי את המלכת המלך, זה יותר, הוא יותר חי את העניין של ראש השנה. היום נדבר על עניין שקשור...
המלך, אשתו תמיד מלכה.
אז כתוב שהיום נדבר על עניין של בתי, קדושת בתי כנסת וקדושת בתי מדרש, שזה חשוב בכללי לכל החיים וכל השנה, בפרט לפני יום המלכת המלך. ברור שעיקר המלכה שאנחנו עושים היום יום זה בתפילה, אדם ממליך את הבורא עולם בתפילה בזה שהוא עוסק בתורה. ונדבר על החומרה של קדושת בית הכנסת ובית המדרש, שאחרי שלומדים את הדברים אז יותר מקבלים פרופורציה מה זה המקומות האלה. טוב, אז רק פתחתי בדברים של הרב זיברשטיין, שהוא מביא גם שזה עצה לגזרות טובות. אני קורא את הקטע הראשון. עצה למי שצריך סייעתא דשמיא בדברים גשמיים. מעשה באחד שהיה זקוק לסייעתא דשמיא בעניין חיוני. מכינה שאני קצת צרוד ומקווה ששומעים. ופנה לתלמיד חכם שהורהו כיצד זוכים לכך. יעץ לו החכם להשפיע על אחרים שלא ישוחחו בתפילה וקריאת התורה. למה? מה הקשר בין זה לסייעתא דשמיא? וככה אמר לו בירושלמי כתוב, אמר רבי לזר, או כי רעשיח עד לא תצטריך אליה. אומר הירושלמי משל, תכבד את הרופא לפני שתצטרך אותו. כמו שאם יהיה לך קשר טוב עם הרופא, שתצטרך אותו יעזור לך. אל אם אתה לא שומע אותו על קשרים, אז שתצטרך איתו הולך תמצא אותו. דרך משל, הוא כבד את הרופא תרם תצטרך לו, כדי שבעת הצורך יבוא לעזרתך. והנמשל הוא, שיש לכבד את השם יתברך רופא כל בשר תרם בו הצרה. אמר תמיד חכם, מכיוון שמצינו שעניין השיחה בתפילה ובבית הכנסת כל כך חמור וגדול עוונו מנסו, אם כן ילמד מכך שהמזכה חבריו וגורם להם שלא ישכחו, השכרו גדול מאוד ויש בו משום קידוש השם, ומידה טובה מרובה ב-500 פעם ממידת פורנות. אם כן ודאי שהמכבד השם יתברך יזכה למידה מרובה. כמו הוא אמר לו, אם זה כמו שנראה עוד מעט במקורות, אם זה שמדבר בשעת התפילה כתוב שהוא מחלל את השם יתברך וגדול עוונו מנסו, הדי שמונע את הדיבור, אז ברור שהוא מכבד את השם יתברך וגדול שכרו. לכן הוא אמר לו, אתה רוצה סייעתא דשמיא, תחזק אנשים בנושא הזה שקדושת התפילה וקדושת בית הכנסת. אם חסר דפים אז שירו שתיים כאחד, מחילה. טוב, אז רואים מכאן הדבר הזה, שמי ששומע קדושת בית הכנסת זה הפתח של כל הסייעתא דשמיא. וקצת נראה את המקורות של זה. הסוגיה תתחלק לשלוש: אחד, את החומה של הדבר הזה להבין את קדושת בתי כנסיות, קצת מן הקצת על זה. קטע שני, איך מהירים לבן אדם שמדבר לפי ההלכה, האם אני צריך לגור בו מול כולם, לקחת אותו לצד, מה עושים. קטע שלישי, כל הסוגיה של להביא ילדים לתפילה. כן להביא ילדים קטנים, לא להביא, מצד אחד חינוך. מה, איך תחנך את הילד שלך אם הוא לא הורה בית כנסת? מה, הוא יראה את זה פעם ראשונה בבר מצווה? מצד שני, יכול להיות שהוא עושה רעש.
מה זה בבר
מצווה? אז בואו נראה. קטע ראשון, אני קורא מקור אחד, מסכת מגילה דף כפתית. והי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות מבתי מדרשות שבבבל. דרש רבה, מה ידכתיב השם, מעון אתה היית לנו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. רואים כאן בגמרא, שאחר חורבן הבית, בתי הכנסת ובתי המדרש אין כמו בית מקדש מעט שלנו, ושם השכינה שרויה בעת הגלות. אני קורא מקור שני, אומר השולחן ערוך, להבין מה זה קדושת בית כנסת. אומר מרן, כידוע צריך להתפלל בציבור, והמעלה שמתפלל בציבור מעלה מאוד גדולה. על אם אדם נאנס ולא יצליח, לא יתפלל בציבור, קם, פתאום הוא קולט ברשון ואורר לו עבד לו, אין מניינים עכשיו. עכשיו הוא בא להתפלל בבית, האם יש עניין שיתפלל בבית כנסת לבד, יחיד, או בבית, או שזה לא משנה, יש עניין להתפלל בבית כנסת אפילו יחיד. אומר מרן, מקור 2, שולחן ערוך. וכן, אם נאנס ולא יתפלל בשעה שיתפללו הציבור, והוא מתפלל ביחיד, אף על פי כן יתפלל בבית הכנסת, אומר השולחן ערוך. למה? אני קורא את המשנה ברורה למטה, מפני שהוא מקום קבוע לקדושה, ותפילתו מתקבלת שם יותר. וידוע איגות משה כותב, שאדם צריך לעשות, יש חובה הלכתית לעשות מעמד שהתפילה שלך תתקבל. כך הוא מסביר למה המניין זה חובה. רואים כאן, בית כנסת זה מקום ששרת שכינה. תפילה שם אפילו ביחיד, יותר חזקה מתפילת יחיד במקום אחר.
הרוב הפוסקים אומרים שאם אתה מתפלל בציבור, גם אם אתה לא מתכוון,
לא, זה כוח של ציבור. כאן נראה חידוש אפילו בלי ציבור. יחיד בבית או יחיד בבית כנסת, לך לבית כנסת. למה? כי עצם המקום הוא קדוש. ופשוט אם הוא תלמיד חכם ויש חשש חילול השם שיבוא מאוחר לבית כנסת, אז יתפלל בביתו מצד חילול השם. הרי אם אין את החשש הזה, בית כנסת אפילו ביחיד זה מעלה יותר גבוהה. למה? בגלל עצם מקום שהוא מקום קדוש. אני קורא את המקום השלישי, שזה פלא, לא מצינו לשון של השולחן ערוך כזאת חריפה כמו מי שמדבר בית התפילה. תבואו על כל השולחן ערוך, אין כמעט לשון כזאת. מרן לא כותב ככה לשון חריפה, רק כאן הוא כתב ככה. אני קורא את המקור השלישי. שולחן ערוך בסימן קקד, לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה, ואם סך הוא חוטא וגדול אבנו מנסו וגוערים בו. לשון חריפה מאוד.
רק אז שהוא חוזר על
ה-18? או, יפה, עומדתם בפוסקים, לכן. עומדתם בפוסקים להגידו שהוא עדין לכל התפילה, אלא אפילו חזרת השעת שאתה היית יכול לחשוב, טוב, אני כבר התפללתי, החזן עכשיו חוזר. לא, גם בחזרת השעת, עזבו זה שלפי הקבלה, התפילה הכי גבוהה בחזרת השעת. יותר גבוה אפילו מהלחש. אבל רואים כאן לשון מאוד חריפה של מרן, שלא מציינו לה אח ורע בכל השולחן ערוך, גדול אבונו מנסו. לא מדובר כאן האדם שחילל שבת או אכל חזיר. סך בעת חזרת השעץ. רואים שזה לא משחק הדבר הזה.
מה יותר חשוב? הלחש או החזרה?
לא. לפי הקבלה, התיקונים היותר גדולים בעולמות הרוחנים קוראים חזרת השעץ. ברור שאדם חייב להתפלל לחש, כן? על שם זה יותר גבוה.
הוא חזן.
או, נו, זה זכות. אמר שכותב שחזן זה בחינת כהן גדול. להיות חזן, יש על זה תורה שלמה של רבי נחמן, להיות חזן זה עבודה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. אני קורא את המשנה ברורה למטה, רבותיי. רצונו לומר, מסביר המשנה ברורה, למה כתוב לא אשיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה על מה שאמרת? מה החידוש שאפילו חזרת שאתה אסור להתפלל כל התפילה? מסביר המשנה ברורה, גם אם אתה עונה אמן. כלומר, אדם יגיד לך, שמה, אני מדבר, אבל אני עם החזן בקשר, אני מספיק לענות אמינים. עדיין גדול אבונו מנסו. אני קורא למטה, משנה ברורה. רצונו לומר, אפילו אם ירצה להיזהר בסוף כל ברכה לכוון ולענות אמן, עדיין אסור לו לדבר. זה לא, האיסור דיבור זה לא מצד שמה תפספס את האמנים. עצם זה שאתה מדבר בשעת התפילה, כולם כאן משבחים את המלך, להבדיל אלפי הבדלות. באמצע עכשיו, אפילו אני אקח דוגמה, באתי להגיד ראש הממשלה, ספרייה. בספרייה אתה לא תדבר כי אתה מפחד שיגרו בך, אתה מתבייש בבית הכנסת.
אבל אם אני משלים את
הקורבנות או מתנירה אם מותר להשלים קורבנות או לא, זה עוד סוגיה. שנייה, לכתחילה כתוב הפוסקים בחזרת השעת עושים רק דבר אחד, כמו שנראה עכשיו בשורה הבאה, רק שומעים את החזן. גם ללמוד תורה זה בעיה הלכתית. יש פוסקים שלימדו זכות, בוא נגיד אם אדם קשה לו וזה, על זה שהוא משלים קורבנות וזה וזה, זה לימוד זכות. על לכתחילה אתה צריך לפתוח את הסידור ולעקוב עם החזן ולענות אמן. ככה אמורה לראות חזרת השעת. אני קורא את השלה רגע. כתב בשלה, ראיתי מהחרדים על דבר השם שמסימים הסידור בפניהם בשעת חזרת התפילה, פותחים את הסידור ועיניהם וליבם שם שלא יראו חוצה, ואז מכוונים על כל מילה ומילה. ההצעה הכי טובה, תקע את הראש שלך בסידור ותעקוב עם החזן. גדול אבונו מנסו, תראו את הלשון החריפה של המשנה ברורה כאן. כתב בעלי הרבה בשם הקולבו, תראו מה כותב הקולבו, אוי לאנשים שמסיחים בעת התפילה, כי ראינו כמה בתי כנסת נחרבו בשביל אבון זה. עד כדי כך. ויש למנות אנשים ידועים להשגיח על זה. עכשיו הבאתי כאן כמה מקורות מגדולי הדורות בכל הדורות שכתבו על החומה של הדבר הזה, לשון מאוד חריפה. אני קורא מקור רביעי מאדמו"רי חב"ד. רבי דוב בר, הבן של שולחן ערוך הרב, של האדמו"ר הזקן. סליחה, שבעל התנא, כן? הוא כותב ככה, אשר כל הקטרוגים למעלה ולמטה, בבני חי ומזונה. בני חי ומזונה זה משפחה, ענייני משפחה, ענייני בריאות וענייני פרנסה. הוא אומר, כל הקטרוגים למעלה ולמטה, מה גורם להם? מזה אשר כל איש לשונו תהלך בארץ בעת תפילות הציבור. הוא אומר, מזה כל הקטרוגים. אי אפשר לתפוס את זה. עד כדי כך. עד כמה זה חמור. שחושבים על זה, זה מאוד מובן, כן? אתה, בתוך האמונו של מלך, אתה מדבר עם חבר שלך. תראו עד כמה זה מגיע. מקור חמישי, תראו מה כותב אבא של השלה. אומר אבא של השלה, בספר יש נוחלים. האלוקים, לשון שבועה, בכל העבירות לא ראיתי לרוע כלדבר בבית הכנסת בזדון ליבו. אומר, לא ראיתי עבירה יותר חמורה מזה. ממושך עליו כוח היצר הרע, ממזלזל בכבוד הקדוש ברוך הוא, והוא כירובעם בן נבט החוטא ומכתיב, ואבון זה מעכב את הגאולה. טוב, זה, כאילו רואים כאן שדברים מביאים, אנחנו מתפללים, אדם כבר מגיע לבית כנסת. למה חשבתי על זה לפני ראש השנה? לפעמים אדם, פעם שמעתי מתלמיד חכם גדול, שהוא סיפר לי ביום חתונתו, הוא רצה לעשות איזה משהו מיוחד, היום הוא מתחתן, זה יום גדול. אז אמר, טוב, אולי אני אעשה, לא יודע מה, יטבול איזה שש פעמים במקווה, ילמד זוהר, לא יודע מה. הלך לרב שלו, אמר לו משפט מאוד חזק. אמר לו, תעשה את מה שאתה עושה, אבל ברצינות. אתה מתפלל? תפלל ברצינות. אתה לומד תורה, מה יש יותר גדול מלמוד תורה ותפילה? תעשה את זה ברצינות. אדם גם מגיע לבית כנסת, כולם, עם ישראל צריך ישועות, בפרט בדור הזה. אנחנו בדור עקבית עד המשיחה. עוד שנייה מגיע המשיח. להתפלל על זה שנתחזק באמונה, שהכל לבוא ברחמים. אתה גם מתפלל בוא נירושלים. אז אל דבר רק. רבע שעה אל דבר, שהתפילה תעלה למעלה. כאילו אדם יכול, הוא עושה את הכל, שלא יפספס את זה. אני קורא מקור שישי, שזה משהו מאוד מפורסם. הסיפור הזה הוא לא פשוט, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, לא הדברים כתובים בשם גדולי דור, לא הייתי אומר אותם. מקור שישי. כתב הגאון הקדוש רבי יהב הסבא בספרו מורה מקדש. בשנת תח, כל המאורות תח ותת, הוא אומר שגילולו מהשמיים, למה קראו מאורות תח ותת? כשנהרגו בעוונותינו הרבים, רבבות מישראל, אמרו למעלה בשביל שדיברו בבית הכנסת ובבית המדרש. הוא אומר, בגלל זה גילולו מהשמיים, כל מאורות תח ותת. עכשיו יש בתי כנסת שיש בהם מי שבח, מי שמכיר, זה המקור, עכשיו נראה אותו, יש מי שבח מיוחד שאומרים שלא מדבר בשעת התפילה. מי תיקן איזה? התוספות יום טוב. התוספות יום טוב, אחרי הגילוי הזה משמיים, שכל מראות תח ותת קרו בגלל הדיבור בבית הכנסת, הוא תיקן מי שברח, אני קורא למטה. ולכן תיקן רבנו בעל התוספות יום טוב, נוסח מי שברח למי שלא מדבר בבית הכנסת, להגיד אותו בכל שבת. וזה הנוסח, כן מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא ידבר בעת התפילה וקריאת התורה. הקדוש ברוך הוא ישמרו מכל צרה וכולי כל הברכות שכתובות כאן. עד כדי כך. אני קורא מקור שביעי פסקי תשובות. ראינו באסון של השולחן ערוך, שמי שמדבר בשעת חזרת השעץ, גדול אבנו מנסו. אומר פסקי תשובות, ולאסון זה גדול אבנו מנסו, אין לו אח ורע בשעה מקומות בשולחן ערוך. והמקור של זה, זה ברוך חיים בשם רבנו יונה. ותם חומתו הכבדה, למה זה כזה חמור שמרן אמר גדול אבנו מניסו? להגיד גדול אבנו שלו ולעשות אותו, תגיד על מישהו שרצח מישהו. הוא, נכון, עבירה חמורה, גדול אבנו מניסו, תראו מה כותב מביל, ממש מביל. הוא כותב בספר הגן, ונראה לי כוונת השולחן ערוך, שהוא כמו רוצח שנרגים על ידו כמה בנים. הוא משווה להגמרה בשבת, שבעוון חילול השם קורה הרבה דברים, אומר, זה כמו חילול השם. אדם מגיע, נראה, אומר, הבאתי את זה גם, הרב זילוס מביא דוגמה. אדם חילוני, ומאוד חשוב הדבר הזה, אדם לא יודע לאן יכול להגיע. אדם חילוני, פעם ראשונה יצא לו להיכנס לבית הכנסת. ובדיוק כשהוא נכנס, אתה עושה צחוקים עם חבר שלך. אתה יודע מה זה עושה לו? הוא יעזוב את כל היהדות. יכול להיות שהוא יכול לחזור בתשובה, הוא רואה אותך מדבר, הוא אומר, מה זה השכונה כאן? כמו שאומר, אתה נביא סיפור. זה חילול השם. אומר, בעוון חילול השם, חס ושלום, הגמרא אומרת, זה מביא להרג. אז אומר, אתה אומר, רק דיברתי, אתה זלזלת, הורדת את כל הקדושה של כל קדושת המקום, בשנייה. ועל כן חטאו גדול כמו חטא קין, שרג לאחיו הבל וגדול היה אבונו מנסו. ועוד מחומרת אבונו הגדול מנסו, כי לא רק לעצמו הוא מקלקל. תגיד מה אכפת לך? ויגיד לך, מה תתערב לי? אני, התפילה שלי לא מתקבלת, זה לא נכון. אלא גורם גם לשאר העם שלא יקובל תפילתם. כידוע בחז"ל בכללי יש ערבות אחד בשני בעם ישראל. כמו המשל המפורסם, חז"ל אומרים שעם ישראל נמשל לספינה, שאדם לא יכול לעשות חור בחדר שלו ולהגיד זה החדר שלי. רבנו, אתה בספינה, כל הספינה תטבע איתך ביחד. אתה מדבר, כל התפילות כאן עכשיו נעצרות. וכתב החידה בספרו פתח עיניים, המדבר שיחת חולים בבית הכנסת, טוב לו שלא יבוא כל עיקר. הוא אומר לך, קשה לי, אני לא מצליח, אז אל תבוא לבית הכנסת. ככה כותב החידה, פלל בבית. ככה הוא אומר, ברור שהעבודה היא לעבוד שלא ידבר. אז הוא אומר, אם אני אומר לך בטוח אני מדבר, הוא אומר, אל תבוא, פלל בבית שלך. עד כדי כך אומר החידה. ולכן מי שמכיר בעצמו שאינו יכול להתאפק מלדבר בעת התפילה, טוב לו שלא יבוא לבית הכנסת כל עיקר. כי הוא חוטא ומחטיא וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכעובד עבודה זרה, ועוון זה אין כמותו לרוע מעכב הגאולה. וכמה בתי כנסיות נחרבו עקב עוון זה, ויגדל רחמנא ליצלן עוון מאוד, עם הדיבורים כוללים לשון הרע וליצנות, ויותר גרוע מבשבתות בימים טובים. עכשיו מה שהערת עכשיו הוא מהיר, וכל הדברים האמורים אין הכוונה רק לעניין חזרת השץ. נכון שמרן דיבר על חזרת השץ, עלו עדים כל התפילה, אלא גם המדבר בשעת קריאת התורה וכן משאר חלקי התפילה, כשהציבור מתאספים יחד התפילה, שיהיה את רצון לפניו יתברך להתגלות. הרי בשעת התפילה הגמרא עומד, כל מקום שיש 10 אנשים שכינה שורה, והשכינה שורה ואתה עסוק עכשיו בדברים אחרים. להתגלות לבוא מקדש מיד, והמספר אז בצרכיו מראה בעצמו שאינו חפץ להתבונן ולראות בגילוי כבוד מלכותו שנעשה אז. ואותו אדם נעשה מרכבה טמאה, הוא מכניס את התפילות אל החיצונים רחמנא ליצלן, ואפילו שלא בשעת התפילה יש להימנע ולדבר בבתי הכנסת ובתי מדרש. יש בסימן חופנון א', סימן שלם השולחן ערוך, סתם בכללי, לא קשור לשעת התפילה. האם הוא דע לדבר סתם דברי חולין בבית מדרש ובבית כנסת? לא פשוט.
רגע, עכשיו זה כל הזמן בחולין. אז אני אומר בין משל העליות, אני רוצה להגיד דבר תורה בור, קצר. אריה תמיד אוהב לשמוע.
האם מותר לדבר דברי תורה בשעת תפילה? לא יודע, שאלה טובה.
לא בשעת תפילה.
בין העליות, לא, אנחנו בתוך התפילה. התפילה זה מה מודה אני עד עלינו לשבח, זה תפילה. לא הבנתי, הוא אומר בין העליות, אמרתי עד עלינו לשבח זה התפילה. האם מותר להגיד דברי תורה בתוך? לא פשוט, לא כזה פשוט, נראה לי, צריך לבדוק. נכון, לא, נכון שכתוב בצרכיו. אתה רואה שיש דיון בפוסקים, האם מותר להרים בדברי תורה? כל שכן נדבר. דבר שני, מי שרואה אותך מדבר, מי יודע מה אתה אומר? רואים אותך מדבר, זה משפיע אווירה פחות, אף אחד לא יודע שאתה אומר וורט. לא יודע, שאלה טובה, אני צריך לבדוק בפוסקים, אני לא יודע. אני אומר, אבל להבין רק את החומה של זה, תבינו שיש סימן שלם השולחן ערוך, סתם בבית כנסת, אתה נכנס, אין תפילה. אדם נכנס כאן ללמוד, בבית מדרש. האם מותר לו לדבר דברי חולין? זה סוגיה שלמה בהלכה. יש פלפול שלם שבחורי ישיבה, שהם כל יום בבית מדרש, זה המקום שלהם, אז הם, כל דבר הם צריכו לצאת, יגרום להם ביטול תורה, אז יתירו להם. על סתם אדם, לא פשוט לדבר דברי חולין, אפילו סתם, לא קשור לשעת התפילה. כל שכן בשעת התפילה. בית מדרש יותר חמור, כן. יותר חמור, קדושתו יותר חמור. לא, גדם, אומר, מצד קדושה, בית מדרש קדושתו יותר חמורה. מצד היתרים, אז יכול להיות שמעתי, גם זה היתרים, זה דווקא מי שתורתו אומנותו, מי שכל יום לומד, אז יתירו לו לאכול, יתירו לו לדבר, וגם זה בצורה של כבוד. נכון. זה שיש היתרים זה לא סותר. שתיים קדושה חמורה, לגמרא אומרת קדושת בתי מדרש, יש הקדושה יותר חמורה ויש את ההשלכות הלכתיות, הם רוצים להחליף נגיד את המקום ודברים כאלה. נכון, אז הקדושה שלהם פי כמה וכמה, צודק? היום כמעט כל בית כנסת זה בית מדרש, נכון? צודק? נכון, כאן זה שתיים, נכון? צודק? אז הקדושה אחת כמה וכמה, נכון? יש היום שתי בעלים אולי זה רק בית כנסת, רוב המקומות הם שתיים, נכון? מה אתה אומר?
משווים את זה לרוסיה, למה לוקחים את זה כבר בצורה מלאה, שירד כבר יבוא את זה,
לא,
זה רק לסחר ולחור?
יפה, נכון, אז כתוב, אני לא זוכר, באחד הפסוקים האחרונים, יש עבירות שהן כפשוטו, יש עבירות שחז"ל אמרו כאילו, עכשיו כאילו זה לא אומר זה משחק, כן? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז כל כועס צריך להוציא אותו למיטה בבית דין? לא. אלא הכוונה שיש עבירות שבפגם הרוחני שלהם הן מאוד קרובות לפגם של הרוצח. זה לא משהו רוצח. אדם שמדבר בשעת התפילה לא ירגו אותו בבית דין. אבל מבחינת הפגם הרוחני שעושה זה כמו זה. נכון, נכון. זה שאלה טובה מאוד. יש מקומות שזה כאילו ויש מקומות שממש. נגיד, כתוב כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אז סוגיה בפוסקים, האם מישהו מלבין פני חברו ברבים חייב מיטה כפשוטו? יש הבנה אולי ברבנו יונש, אולי כן, אבל אומרים שלא. למה? כי יש עבירות שזה בא להגיד לך את החומה של הפגם הרוחני, ויש עבירות שזה ממש גם יורד למיטות בידים, נכון. טוב, עד כאן ראינו, נראה לי בצורה מאוד חריפה את החומה של הדבר.
תתיר לנו משהו.
לא, אני אומר, כשאדם חושב על הסברה זה הכי מובן בעולם, כן?
ברור.
אני אומר, כאילו אדם הולך עכשיו, עזוב, להבדיל אלפי הבדלות, לנאום של איזה מישהו חשוב, הוא לא יציית שם, הוא לא יזוז. אז אני אומר, קדוש ברוך הוא, ואתה יכול לבקש כל מה שאתה רוצה, כאילו, אומר, בפשט, זה עניין של הרגל, הדבר זה עניין של הרגל, רק עניין של הרגל, ולהבין את המשמעות, ואדם לאט לאט יתחזק. אני אומר, האדם שמקבל על עצמו את זה, זה ממש המלכת הקדוש ברוך הוא, זה סנגוריה אדירה בראש השנה דבר הזה. אדם שמקבל על עצמו, לא לדבר בשעת התפילה, הוא בעצם מקבל על עצמו להמליך את הקדוש ברוך הוא בכבוד. זה סנגוריה אדירה, לשנה טובה הדבר הזה. עכשיו, קטע שני, מה קורה אם אדם מגיע למקום, הם מדברים. עכשיו, מרן כתב וגוערים בו. הדבר הראשון, אם עכשיו אני צריך עכשיו לצעוק לכולם, זה מפחיד, אתה מפחד לבייש אותו. פחד פחדים לבייש יהודי. אתה אומר, אני גם לא מרוכז בתפילה. עד איפה? אתה לא יודע מה תהיה התגובה, נכון. אז מה הגדר של גוערים בו בשעת התפילה? אני קורא בשו"ת שבט הלוי. שבט הלוי זה הרב ווזנר. זה צה"ל, הרב ווזנר. הרב ווזנר זה צה"ל. אז כתוב ככה. שאלו אותו ככה בשאלה, שאלו אותו, כתוב בשולחן ערוך שראינו, לא ישיח שיחת חולין בשעת חזרת השעץ וגוערים בו, האם יש לנהוג למעשה לגוער באנשים אלו וללבין פניהם? האם צריך לקיים את פשט דברי מרן ככה, או שמרן כאן התכוון למשהו אחר? אומר הרב ווזנר, אין בידינו לחדש דבר בדבר שנפסק להלכה בשולחן ערוך. הוא אומר, זה שולחן ערוך מפורש, אפשר להגיד שזה לא ככה. והמקור של השולחן ערוך זה ברוחות חיים בשם רבנו יונה. ואם בעוונותינו הרבים נפרץ הדבר, ולפעמים אין כוחנו למחות בעוברי עבירה, בזה אין הדין משתנה במשמעותו הפשוט, וגוערים בו מנזיפה. אז אומר דבר ראשון, הפשט לא ישונה, זה פשט שולחן ערוך. אלא מה? אבל יש לומר, דלא גרם שער עבירות דאורייתא ודרבנן. מחדש לנו השבט הלוי, צריך להגיד שהגוערים בו, וכפשוטו גוערים בו, על איך גוערים בו? כמו כל עבירות חמורות שגוערים בהם. איך גוערים באדם שעושה עבירה חמורה? עבירה דאורייתא, איך אתה גוער בו? כתוב הרמב״ם, כותב הרמב״ם, הרואה חברו שחטא, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו, וצריך להוכיחו בינו לבין עצמו. הרמב״ם כותב על כל העבירות, אדם רואה אדם עובר עבירה מאוד חמורה. איך מוכיחים אדם? אומר הרמב״ם, אתה תופס אותו בצד וידבר לו בנחת ולבשון רכה. אתה צריך שאין עניין סתם ניגור, יש עניין שהוא יקבל את הדברים. תפוס אותו אחד על אחד, תגיד לו אחי אהובי, בוא נסביר לך את הדבר החמור כאן, כן? ופעם שנית ושלישית עד שיקהו החוטא. טוב, זה עוד סוגיה, לא נדון בהלכה. עד איפה צריך להוכיח? עד שירביץ לו, עד שיקלל אותו, סוגיה בהלכה. אנחנו רואים כאן שמה הדרך? בנחת ואחד על אחד. אם תגיד לו מול כולם, זה לא טוב. וברמב״ם כתוב, ולא ידבר לו קשות עד שיחלימנו. אל תדבר לו דברים קשים עד שהוא יעלם, כדי לא יקבל איזה, הוא ייכנס למגננה. על זה בחלק מהעבירות, אבל בדברי שמיים יש גם מקומות שכבר עברת גבול הטעם הטוב, שאתה לא תעכשיו תעמוד בצד ותראה את החילול השם הזה קורה. אתה תיגר בו, לא חשוב איזה מצב. אבל בדברי שמיים, אם לא חזר בו, מחנימים אותו ברבים ומחפרים אותו. אם הוא לא חזר בו בדברי שמיים, אז מותר גם לבזות אותו. וכן מה דינדון דינדן, נחזור עכשיו לסוגיה אצלנו. אומר שבת הלוי, אדם שמדבר בתפילה, בוודאי הדרך לעשות כן. אלא אם לא מקבל בשום פנים, אז גוערים בו. אומר, צריך להגיד, אומר השבט הלוי, שהכוונה של מרן זה גוערים בו כמו כל שאר העבירות. אתה תופס אותו אחרי התפילה אחד על אחד, ומסביר לו את כל מה שראינו עד עכשיו. ותסביר לו מה זה טוב לו, תבר לו בלשון רכה, אחי אתה מפסיד, כל השפע יורד, אתה כבר נגזר עליך שפע בשמיים, אתה לא מקבל אותו בגלל הפטפוטים האלה שאתה יכול להתאפק רבע שעה. וזה סתם מצאת היצר, אחרי התפילה הוא ילך לבית, הוא לא ממשיך לדבר. זה סתם יצר רע שרוצה להרוס לו את השפע. אם אתה רואה שהוא לא מקשיב לך, עד אתה צריך להגיע למצב שאתה גוער בו. כי אתה רואה שאין לך מי לדבר, דיברתי איתו אחרי 3 פעמים, והוא ממשיך, אז אתה גוער בו. בוודאי ישנם מקרים שאישה להעמיד דת על תילה, כן עידון עידן, וכל הרום יעשה בדת. אדם צריך להיות חכם ולהבין את הסיטואציה, איך הדברים ייכנסו. ואם ראה שגורם על ידי זה פגיעה בדרכי התורה, צריך להפוך את הדף, ולא יכול לעשות כהלכה בשום פנים, מקבל שכר על הפרישה. ואם הוא רואה שאם הוא יגר בכל זה יהיה חילול השם, ולא יקשיבו לו בכלל וכו' וכו', אז אין הוא אנוס מה יעשה, יקבל שכר על הפרישה, והכל לפי ראות חכם וירא שמיים. עומד נראה גם שהפוסקים אומרים שטוב למנות מישהו ספציפי שהוא אחראי על זה, איזה גבאי שיש לו עמדה סמכותית, והוא אחראי להשקיט את מי שמדבר, לא כל אחד יעשה זה, הוא אחראי על זה. אני קוראים...
מתי גורים בו? האם תוך זה תפילה או רק זה?
או, זה מה שהוא אמר, לפי זה יוצא שאתה צריך לתפוס את זה אחד על אחד, אני נראה לי, אם אתה רואה מישהו...
אחד על אחד אני יכול לתוך זה תפילה, אגיד, אל תדבר עכשיו.
אם זה באופן נכון שהוא לא יעלה ובנחת, נראה לי זה טוב, נכון?
איך אני יכול לדבר? מה? אם הוא רוצה, גם אם מותר למצוא, הרי עצם זה שאני יכול לגוער בו, אפילו בנחת.
שתי דבר, אחד נראה לי זה נקרא לצורך התפילה, כמו שכתוב בהלכה שאם אדם... הילד שלו פתאום עושה רעש, אז מותר לו להרגיע אותו שלא יעשה רעש למתפללים, כמו עד לצורך התפילה, ואתה יכול גם לסמן לו. אפילו בלי לדבר.
תן סוכריה לילד.
כן, לסמן לו, או להגיד לו, יש התפילה, נהיה לי לצורך התפילה, נהיה לי בסברה שזה מותר. אתה לא... איך? לא, ברור שאחרי התפילה זה הקלט לתפוס אותו אחד על אחד. אם אתה רואה שהוא מדבר, 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 מדבר בולי אתך, אתה יכול לעשות לו, אופה, נהיה לי ככה לשמים איזה. אבל באופן שלא יעלב זה הכי טוב, נכון? ואחרי התפילה צריך לתפוס אותו, כן? לדבר איתו. לא, אז אמרתי, אם אתה תצא עליו במאה כמש בכל, אנשים ייפגעו וגם לא בטוח יקשיב לך כמו נעלה. בגלל זה הוא אומר, צריך לגור בו אחד על אחד בלשון רכה. אם ניסית 100 פעם ולא יקשיב, אז אין לך ברירה, אז צריך לגור בו, אמרתי, נראה שצריך שמישהו ספציפי ולא כל אחד, כי זה ככה חוסך בעיות. אני קורא מקור 9. נכון, צודק, צודק. רבותיי, אני קורא מקור 9, כי אני רוצה להספיק את הכל, יש לנו רבע שעה. מקור 9, ומה שכתוב בשולחן ערוך וגוערים בו, כוונת הדברים, ולפעמים יש אדם שמחמת קלות דעת וחוסר שימת לב נכשל בדיבור, הוא לא יודע את החומרה של הדבר הזה, אז הוא מדבר, אבל אינו עושה בשעת נפש, הוא לא עושה בכוונה וזה. ועל ידי גערה בדרך כבוד, דהיינו שלא יהיה מורגש בעליל שהגערה מיועדת אליו, אלא כגערה כללית. אתה עושה משהו כללי כזה שלא קולטים שזה דווקא אליו, אז הוא תכף משתתק. אז זה הכי טוב. אבל אם אינו מקבל הדברים והוא ככסיל השונה בעבלתו, יש לנהוג בו כפי סדר התוכחה שראינו ברמב״ם, כמו שראינו בשבט הלוי, שבתחילה, כן, אז הכי טוב בשעת התפילה, אם הוא מדבר, תעשה גערה כללית, ואז כך הוא יקלוט. אם אתה רואה שהוא לא קולט, אחרי התפילה אתה צריך לגשת אליו, כמו שאומר הרמב״ם, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, או בשעת התפילה באופן שלא יתבזה, שבתחילה צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולדבר בו בנחת ובלשון רכה, בגודל ההפסד, ריבוי השכר לשווא ותשובה שלמה בזה, וכן יעשה פעם שנייה ושלישית. ואם לא מקבל עליו להפסיק במנהגו הרע, אזי יש לגור בו בפרסיה ולנהוג בו כמו שמפורש ברמב״ם, מחלימים אותו ברבים ומפרסים חטאו, מחרפים אותו בפניו וכו'. ואם אינו חוזר למוטב, יש לאסור עליו את הכניסה לבית הכנסת להתפלל, למען לא יתפסו אחרים בעוונו. ויש למנות איש חזק ובעל זרוע וירא שמיים, שיתנו בידו שבט משה לגור ולהניש בעונשים, והטובים מבני התורה שבקהל יישאו אותו במקצת, ואז השם יתברך שמע שבתם ויזין תפילת העם. כן? אז יתיך איזה גבאי או משהו כזה שהוא יהיה אחראי על הדבר הזה.
מה זה בעל זרוע?
מישהו שיש ממנו יירה. לפעמים זה גם מתבטא בפיזי, אבל זה האדם שיש ממנו יירה כזאת, כן? שהוא נחמד ואנשים תופסים ממנו כזה. טוב, אני קורא מקור עשירי, הרב זילברשטיין גם, הוא כותב ככה. מה שאמרתי לכם, שכל החומרה של זה, זה גם יכול להרחיק אנשים מהיהדות לצערנו, הדבר הזה. במקור הצעיר אני קורא. שוחחנו פעם, כך הוא מספר רב זילברשטיין, שוחחנו פעם עם אחד מגדולי הרופאים בארץ ישראל, ושאלנו אותו האם הוא מבקר פעם בבית הכנסת. תשובתו הייתה, ביקרתי פעם אחת בבית הכנסת, וראיתי אנשים משוחחים ביניהם בדומה לשוק ולא למקום קדוש, ונמניתי מלשוב ולבקר שם שנית. תחשבו איזה חבל זה, עד שאדם הגיע, נשמה שלו ירדה לעולם, יכול להינצל הוא בכל דורותיו, והוא בא, זה חבל מאוד הדבר הזה. ואותו דבר הפוך, אדם שמגיע לבית הכנסת, ובא אליו גבאי, נותן לו מקום, זה מקרב אנשים ליהדות, אנשים חזרו בתשובה ככה. שם יתברך ירחם שהדברים הללו לא יהיו כתרוג, ומסייע לשמוע על קדושת המקום על התפילה בכוונה, אין קץ למתן שכרו, ועשייתה דשמיא מובטחת לו. ומצדיקי הרבים יזהרו ככוכבים. שמעתי באחד מבתי כנסיות בארצות הברית תלו מודעה, ובא סיפור של אחד התלמידים של הגאון הצדיק הרב אביגדור מילר זצ"ל, נתגלה שסובר במחלה נוראה, לא לפחד מישראל, ובא להתחנן על נפשו אצל רבו. שאלו הרב האם הוא מתפלל בבית הכנסת אשר שם משוחחים בית התפילה, אמר לו כן. אמר לו הרב, אם כן אין לו תקנה למחלתך, כלומר התפילה שלך נעצרת, היא לא עולה. התלמיד העתיק את תפילתו לבית הכנסת אחר שלא משוחחים בו והתרפא. וראיתי, אם אני זוכר טוב, אני לא רוצה להגיד סתם, לא רוצה זה חס ושלום, אבל בשם הרב שטיימן, שומע המחלה הנוראה, זה בגלל הדברים האלה, כך הוא כתב. השם ירחם. הדברים האלה זה מקור השפע, זה יכול להיות מקור הפשע. כלומר, אתה צריך שאדם מתחזק בתפילה, כל השפע נמשך אליו, וחס ושלום, בגלל הקדושה של זה, שהאור אין לו כלי לחול, אז זה גורם לפעמים שבירת הכלים. טוב, אז ראינו איך מהירים, כן, אמרנו, בלשון כללית שלא ייפגע, אם אותו ראש הוא ממשיך, צריך לבוא לב אחד על אחד, בלשון רכה, בלשון של כבוד, ואחרי 100 פעם, אחרי 3 פעמים שעשית את זה והוא לא הבין, אז מגיעים למצב שגוערים בו, והכי טוב שיהיה גבאי שיהיה אחראי על הדברים האלה. ודבר שלישי שנדון בו, לגבי להביא ילדים לבית הכנסת. מצד אחד, חייבים להביא ילדים. יש סיפור מפורסם על הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהוא היה באחד מהבתי כנסת בארצות, בחוץ לארץ, לא זוכר איפה. ואז הוא הגיע לבית כנסת רק מבוגרים, אין ילד אחד. ואז הכיבדו אותו להגיד דברי תורה, הרב הראשי לישראל. הוא עולה, הוא אומר, רבותיי, יש כאן מלא חושך. אנשים התחילו להיבהל. הוא אומר, אני לא רואה כלום. התחילו להזיק רופא של עיניים, וזה אמר לו הרב, שב וזה. ואז הוא התחיל להגיד להם, אין כאן ילד אחד, מה אתם חושבים? דור הבא, מה יהיה? אין ילדים, השושלת לא ממשיכה, הילד שלך לא ראה בית כנסת בחיים שלו, כל החינוך של היהדות נגדע ככה. אם אין גדעים, אין תיישים, חזל אומרים. הילדי ישראל, בפרט התפילה של ילדי ישראל, והחינוך שלהם זה מהיסודות. ולמחרת בבוקר כולם הביאו את הילדים שלהם. הברור שחייבים להביא ילדים לבית הכנסת, ויש איזה דבר מקור בראשונים, התוספות כותב בחגיגה, שכמו שהביאו ילדים לעלייה לרגל, למקדש 3 פעמים, אומר התוספות מכאן המקור, להביא ילדים לבית הכנסת. זה המקדש מעט היום, אתה מביא אותם לבית כנסת. או, יפה. מצד שני, אם הם עושים רעש, השם מאחים. דבר ראשון, אתה לא חינכת כנף אחד. כי הוא חושב שזה פרק צעצועים, חסי שלום להבדיל אלפי הבדלות, וגם אתה מפריע למתפללים. אז בואו נראה מה עושים. שו תעשה לך רב, זה של הרב חיים דוד הלוי, כן? בעל כיתוב שולחן ערוך, מקור חיים. שאלו אותו ככה, נקרא את התשובה שלו, ובזה בסייעתא דשמיא נסיים. אומר ככה, שאלה. שאלה לי אל הרב, בעניין הקשור בתפילת ציבור בית הכנסת, מפריע לי מאוד, כאשר בבית הכנסת יש רעש והפרעות בזמן התפילה. מקורות הרעש הם בדרך כלל שניים, ילדים קטנים שעדיין אינם מתפללים ובוגרים ומשוחחים ביניהם בזמן התפילה. באשר לילדים ישנה חובה לחנכם לתפילה ומצוות, וכיצד ניתן לעשות אותם מבלי להביא לבית הכנסת? האם רצוי להימנע מלהביא ילדים מתחת לגיל מסוים לבית הכנסת? קורה לפעמים במיוחד בשבת שאבות מביאים ילדים קטנים מכאן כדי להקל על האימהות בבית. האם לא עדיף במקרה כזה שאב יתפלל יחד עם ילדו מחוץ לבית הכנסת מאשר הילד יפריע לשאר המתפללים? ובאשר להפרעות בתפילה נגרמות על ידי שיחות מבוגרים, נדמה לי שדבר זה קיים הרבה מאוד בתי כנסת. נשאלת השאלה כיצד, כיוון שדבר זה הפך להיות כמעט לגיטימי, האם רצוי בכל זאת לנסות למנוע אותו? אם כן, באילו דרכים רצוי לעשות זאת? עד כאן השאלה, התשובה של הרב. בתחילה הקדים שקדושת בית הכנסת היא חמורה ביותר, ויש אומרים שהיא מהתורה קדושת בית הכנסת, והיא דעת הראים, מגדולי הראשונים בספרו הראים, שהוא כותב, והראית מאלוהיך, ציווה, בהיכנס אדם למקדש, או... זה קצת הפוך, מחילה על הזה. או לבית הכנסת, או לבית המדרש, שינוג בהם מורה. שמציעים בבתי הכנסת ובבתי המדרש שנקראו מקדש, ומביא בתורת כהנים, והשימותי את מקדשכם, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, והיא איתה במסכת מגילה, והיא להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסת ובתי מדרש שבבבל. למדנו שכשאמרה תורה ומקדשי תיראו, כולל בתוכו גם בית כנסת, בית כנסת ובית מדרש. לפי היראים, כמו בית כנסת ובית מדרש שמהתורה, חיוב מדאורייתא. לדבריו, קדושת בית הכנסת היא מן התורה, ויש מגדולי הראשונים והאחרונים הסוברים כן. לעומתם, יש הסוברים שאין קדושת בית הכנסת אלא מדרבנן. והדרשות של הפסוקים זה אסמכתא. אני מדלג לקטע הבא. נמצאנו למדים, שמחלוקת גדולי הפוסקים, האם קדושת בית הכנסת זה חובה מהתורה או חובה מדרבנן. אבל זה לא משנה פה שהוא כותב, אלא של הנידון שלנו, אין שום נפקה מין, אין לזה השלכות, שכן לכל הדעות יש בו איסור אף אם הוא מדרבנן. אלא שכדאי לציין שלדעת הסוברים שקדושת בית הכנסת היא מן התורה, אז כמובן יוצא שעונש המדבר בית הכנסת הוא חמור יותר, ותשובתו קשה. עכשיו תראו, הוא משווה זה, הוא לא אומר ככה למעשה, אל תבינו רק את הדבר הזה, שכן כתב הרוקח, תראו מה כותב הרוקח, שהמדבר בבית הכנסת הוא דיבור של חול, אפילו שלא בשעת התפילה. אין תפילה עכשיו, יושב בבית כנסת מתחיל לפטפט פוליטיקה עם חבר שלו, יתענה 40 יום וילקה. תראו מה כותב הרוקח, 40 יום תענית. עכשיו להלכה הוא לא צריך, אין לו חובה של 40 יום, אל תבינו את החומה של זה. שכתבו הראשונים על דבריו, למה ככה הרוקח החמיר? מאיפה הרוקח הביא את זה? שמי שמדבר בבית הכנסת דברי חול יתענה 40 יום, כי הרוקח הבין שזה חובה מהתורה. אז כמו שאדם עובר עליו מהתורה, זה התיקון שלו, כך אותו דבר כאן. שכתבו הראשונים על דבריו שטעמו משום דקאי מעלה נפסק להלכה, אסור לכהנים להיכנס לבית המקדש ביה ריקנית. בית הכנסת שלנו הוא מקדש מעט, ולכן אסור להיכנס בין אלא לתפילה שכנגד עבודה או לתלמוד תורה. ולכן כתב שילקה לפי שביה ריקנית אסורה ולוקה עליה. איך הסבירו הפוסקים את הרוקח? אמור, כמו שבזמן בית המקדש אסור לכהן להיכנס סתם לבית המקדש אם הוא לא עובד שם. אם הוא נכנס סתם הוא לוקה 40. הוא לוקה, סליחה, הוא לוקה בדיוק, אה?
סתם אדם אסור לו להיכנס לבית הכנסת, אם הוא נכנס
שיגיד בדיוק, יפה, נכון, זה המקור. בגלל שהוא אומר למה, כמו שהכהנים למקדש היה אסור להם להיכנס סתם, בית כנסת זה מקדש מעט, אסור להיכנס סתם או לתפילה או לתלמוד תורה. לכן כמו שאמרת, צריך לקרוא למישהו, כתוב בהלכה, שב תגיד איזה פסוק או משהו, כן? ביה ריקנית. ואף שיש הרבה לגמגם בסברה זאת, שעכשיו צריך ללקוט ולהתענות 40 יום, ושזה ממש דומה לאותו דבר, העתקנו אותה משום שיש ללמוד ממנה חומר האיסור. ואף לסוברים שקדושת בית הכנסת היא מדרבנן, כבר אמרו כל העובר הדברי חכמים חייב מיתה. והדברים ארוכים מאוד בדברי הפוסקים ראשונים האחרונים, ולא נוכל לציין אף, לא אפס קצהו, אלא שכיצד כדאי לצטט את דברי הרב שדה חמד. שאני קורא את, איפה שמודגש, שכתב, ולפי דרכנו למדנו, דשלמים וכן רבים נקטו דקדושת בית הכנסת מהתורה, חובה מהתורה, וכיוון דרבני האחרונים הנעל לא הזכירו דבריהם, מוכר שלא ראו דבריהם, ויש לומר שאילו ראו דבריהם וחוזרים בהם. כלומר, לפי הרב שדה חמד, גם הפוסקים שאומרים שהחובה של בית הכנסת הם מדרבנן, אילו היו רואים את כל אלה, את כל הפוסקים שכתבו שזה מהתורה, היו חוזרים בהם הסברה שלהם, וגם היו מודים שזה חובה מהתורה. לכן רואים שזה כמעט כל הפוסקים אומרים שזה מהתורה. בלב מי לא ירד למקרה דברים אלו, וכמה צריך אדם להיזהר בקדושת בית הכנסת שלא לדבר בו דברי חול, אפילו שלא בשעת התפילה, וכל שכן בשעת התפילה וקריאת התורה, שהוא אבון כפול וחמור ביותר ועונשו מרובה. וכבר נפסק להלכה ששיחה בטלה אסורה בבית הכנסת אפילו שלא בשעת התפילה, ואילו בשעת התפילה כתב מרן וכולי וכולי שגוערים בו מה שראינו, וכתב בספר רבי העמודים מן הראוי שכל קהילה וקהילה יעמידו אנשים על זה אשר ישגיחו בעונשים רבים על המדברים ויביישו אותם ברבים. אמרנו מי שהחייל זה, וראינו איך מוכיחים וכולי. וזה הוא כותב בסוף, ובזמננו ברור שלא ניתן לעשות כן, ולא התקתי דברים אלה אלא כדי ללמוד חומת האיסור, כשכבר ראינו איך מוכיחים היום. ואיני יודע שום עצה בטוחה למנוע דבר זה. על זאת יעצתי לגבי אחד מגבי בית הכנסת בעירנו, שביקש הצעתי כיצד למנוע פרצה חמורה זו בבית הכנסת, לומר בשעת פתיחת ארון הקודש מי שברך של התוספות יום טוב, כמו שראינו. אחרי שאדם שומע את מי שברך של התוספות יום טוב, אז זה מעורר אותו. וכשאומרו השליח ציבור בכל רם, ובהתאמה מילה במילה, יש תקווה שהדברים עשויים להשפיע, שכן שום אדם אינו רוצה להוציא עצמו מכלל כל הברכות הטובות שמברכים בהם את אותם השומרים פיהם ולשונם, שלא לדבר בשעת התפילה. אחרי זמן מה בא אותו גבאי ובישרני שהדבר עזר במידה מרובה. טוב, סוגיה האחרונה שלנו 5 דקות, אני קורא לזה בזריזות, ילדים בבית הכנסת. ודאי צדקת בדבריך שיש להביא ילדים לבית הכנסת כדי לחנכם לעבודת השם התפילה. אמרנו ברור שזה חובה, אלא שמטרה זאת הושג. דבר ראשון הוא אומר, אם אתה מביא אותם ואתה מדבר, אז המטרה לא הושגה. אני זוכר, תמיד חכם גדול סיפר לי, שהוא דיבר על הילד, עם הילד שלו מגיל קטן, מה זה בית כנסת. והילד היה לו השתוקקות אדירה להגיע לבית כנסת. הוא הגיע לבית כנסת כאילו הרגיש, כמו שצריך להרגיש, הרגיש כאילו מגיע למקדש. הוא בא לאבא שלו בשעת התפילה, כולו חיוור, הילד רואה, אומר לו, אבא הוא מדבר. הוא לא יצליח לקלוט את זה, הילד הוא כל כך שמע מה זה בית כנסת, הוא רואה מישהו מדבר, הוא כולו אומר, הוא לא הבין מה קרה שם. אז לכן זה הדבר ראשון, הוא כותב כאן בשביל כותב, אלא שמטרה זאת הושג רק כאשר הגדולים ישבו בדרך ארץ וכבוד בבית הכנסת, ובכך יחנכו את בניהם. אבל כאשר הגדולים עצמם מזלזלים בקדושת בית הכנסת, איזה חינוך יכולים כבר להתחנך אותם ילדים הרואים הוריהם מתנהגים כך? אנחנו מסיימים את הקטע האחרון. ואכן כך נהגו בישראל מקדמה דנא להביא ילדים לבית הכנסת לחנכם לתפילה ועבודת השם. כנראה מדברי הרמ"א שהוא כותב, אסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת, יוצא שהילדים כן נמצאים בבית הכנסת. כן, זה סוגיה אחרת, האם מותר לתת נשיקה לילד בבית הכנסת? כתוב שאסור, כדי להראות שאין אהבה כאהבת המקום. והשאלה האם, טוב, סוגיה גדולה, מילה גם ארוכה, שמי שחוזר מעליית לתורה לפעמים נותנים לו נשיקות. אז זו תשובה של הרב משש, שיש הבדל בין נשיקה של חיבה לנשיקה של כבוד. לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל רואים שילדים נמצאים בבית הכנסת, רואים שילדים נמצאים שם. ומכאן שיש להביא, דבר ראשון, צריך להביא ילדים. אלא מה? ומכאן שיש להביאם לבית הכנסת. וכתב על זה המגן אברהם, עיין בשלה שקורא תיגר על המביאים ילדים לבית הכנסת, וסיים שדבריו נכונים. אז מה הכוונה? הכוונה היא כמו שבאו דבריו במחצית השקל, היינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך, ואתם, כי הילדים הקטנים מאוד משחקים ומרקדים בבית הכנסת, מחללים קדושת בית הכנסת וגם מבלבלים דת המתפללים. כן, לא נכנסתי כאן לסוגיה של ילדות ואיזה גיל וזה, זה סוגיה אחרת בלכות צניות. אני אומר, עצם הגיל של ילדים קטנים, אם זה גיל מאוד קטן שהוא משחק וזה, אתה לא מביא אותו לבית הכנסת. בדיוק שאשתך עכשיו צריכה בביסיטר, בית הכנסת זה לא בביסיטר, אתה לא יכול להביא אותו לבית הכנסת, וכל המתפללים לא מתפללים, וזה השם מרחם, לא?
קודם כל, המורים שלהם לא מתפללים.
נכון, וגם, נכון, הכל כאן זה בעיה. וגם אתה מרגיל את הילד שאין שום בעיה להתנהג כאן רגיל. וגם כי הזקינו לא אסור ממנהגם הרע שנתחנכו בילדותם להבזות קדושת בית הכנסת. אבל כשהגיעו לחינוך, עד רבה, יביאנו אמו לבית הכנסת, ולמדו רוחות חיים, לשב באמא ואירה, ולא נכינו את זה במקומו, כן, הביא לו ממתקים, מדבר אותו על הקדושה של הבית כנסת, הכל יהיה בכבוד. הדברים מפורשים בדברי הרמ"א, ולמד בניו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא, זו זכות מאוד גדולה. גם שם כתבו האחרונים שיש להימנע מלהביא קטנים ביותר. הכוונה לילדים, כמו שאמרנו, שהגיעו לחינוך. וכן כתב עוד הרמ"א, מביאים התינוקות לנשק התורה, יש עניין לקחת את הילד שלך שנשק את ספר תורה. גם כאן מדובר, כל המקורות האלו מסביר שמדובר על ילדים שהגיעו לחינוך ולזרזם במצוות. וכן נוהגים, וגם מחוב מגילה כתב מרן, מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה. גם שם כתוב, בלבד שלא יביאו קטנים ביותר שמבלבלים דעת השומעים, הדברים ארוכים ודי בזה. מעתה פשוט ביותר, שאם משום חינוך שיש משום חינוך בהבאת ילדים לבית הכנסת, ובתנאי שהגיעו לחינוך, ויש ביכולת האב לשלוט עליו ולשומרו לבל יפריע סדרי התפילה. ואם לאו, מוטב להשאירו בבית. בוודאי שאסור להביא ילדים קטנים בית הכנסת כדי להקל על האימהות בבית. וגם אומר, גם העצה לעמוד בחוץ ולהתפלל זה עצה לא טובה. כי למה? כי זו סוגיה שלמה בהגמרה ונפסקה להלכה, שאסור להתפלל מחוץ לבית הכנסת. יש כיוונים שזה ממש בעייתי. והעצה להתפלל מחוץ לבית הכנסת בניגוד להלכה, ואין לעשות כן אלא מדוחק בלבד, ובמצבים מסוימים היינו שם במקורות שהוא שולח, זו סוגיה גדולה. לכן אם אתה צריך בביסיטר, תדאג לביסיטר. אבל אם עכשיו יש לך תינוק שהאישה לא יכולה לשמור עליו, ואתה יודע בטוח שיעשה רעש, אז אין לך ברירה, ואין מקום אחר, תפלל בבית, אתה יכול להביא אותו לבית כנסת ולנענע אותו והוא עושה רעש, אין מה לעשות.
אבל אני מניח תפילין מחוץ לבית
הכנסת. לא, זה עניין אחר, יש עניין דווקא, יש עניין להיכנס עם התפילין, נכון, אז להתפלל 18 מחוץ לבית הכנסת זה בעיה הלכתית. יש מצבים שמותר בשעת הדחק, והשאלה לאיזה כיוון. להניח תפילין לפני הביאה לבית הכנסת זה מעלה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. ותנאי מוקדם הוא שהמבוגרים, הוא אומר, עוד פעם הוא חוזר לשורש שהוא פתח איתו, כלל ראשון, שקודם כל המבוגרים הם הראשונים שיכבדו את המקום, הם אלה זה יעבור לילדים. ילד מחכה את אבא שלו ואת סבא שלו, אין מה לעשות. ילד שרואה את אבא שלו מתפלל בכוונה, הוא יודע שתפילה זה שווה, בא לו להגיע לבית כנסת. הוא רואה את אבא שלו שהוא מתפלל ככה וככה, אז גם הוא ככה, אין מה לעשות. ילד דעתק הדבק של אבא שלו ושל סבא שלו, הוא מחזיק מהם. הואיל נא להביא את כל דברי האיגרת הזאת בפני מתפלל בית הכנסת. אז לסיכום, ראינו את החומה של הדבר. עכשיו ראינו את החומה, תבינו שכל זה, זה כנגד זה עשה השם, פי 500 מידה טובה. אדם שניזם לדבר, מתפלל בכבוד. אמרנו, דבר ראשון, כל השפע שראינו, כל מי שברך, הוא זוכר לדברים הכי גדולים. דבר שני, בפרט לפני ראש השנה אמרנו, אין סנגוריה ולימוד זכות יותר גדול מהמלכת המלך. וזה המלכת המלך, שאדם בא לבית הכנסת, מכבד את המקום של בית המדרש, זה המלכת המלך, הוא זוכר לכל הדברים, הדברים האלה, הגדולים. שלא יהיה. אמרנו איך גוערים, ראינו את שבט הלוי שאתה גוער בו באופן שלא יעלה, באופן כללי, אם הוא ממשיך אתה עושה איזה אחד על אחד בלשון של מכובדת ורכה, רק אם אחרי הרבה פעמים צריך לגוער בו ברבים, אין מה לעשות, וטוב למנות מישהו שהוא יהיה אחראי על זה, גבאי או משהו כזה. ולגבי ילדים, ראינו שרק מגיל חינוך באופן שלא מפריעים צריך להביא אותם, האם הם מפריעים אז צריך להימנע מזה. שנה טובה ומתוקה.